תמיד שמחים להיפגש. אני מאחל לכם רק טוב.
אמן.
והיא כידוע מותר לאכול וזה, אז נא לא להיחנק ולאכול בנחת. לדבר לא, זה לא. אבל לאכול, במיוחד לא מדברים עם אוכל בפן, אז יפה. שבוע שעבר התחלנו שיעור כללי. מבוא לתקופה, מבוא ללימוד תנ"ך. והיום אנחנו רוצים לעסוק עדיין במבוא לספר מלכים. אז כותרת של השיעור, מבוא לספר מלכים, חלק ב'. שבוע הבא, מבוא חלק ג' ואחרון. כותרת משנה, מה את פה? Welcome to Israel. כותרת משנה. אני אנסה. כותרת משנה, המלך והמלכות. מבוא לספר מלכים חלק ב', כותרת משנה, המלך והמלכות. עכשיו דברי הקדמה. יש תקלה בדפים, מסרתי שוב, הם עומדים להגיע. אז אני אעשה מבוא טיפה ארוך כדי שאולי הם יספיקו. לא, מה שהספקתי שבוע שעבר הספק. נקודה ראשונה. יש ברכה מופלאה שקוראים לה ברכת המזון. זו ברכה מופלאה כי זאת הברכה הראשונה והיחידה שאת העיקרון שלה הוא כתוב בתורה. ואכלת ושבעת ובירכת. מאיפה לומדים את העיקרון של ברכות? מהפסוק שמדבר על ברכת המזון. זה פירוש אחד. פירוש שני, זו ברכה מופלאה, כי דרכה אברהם אבינו, תודה רבה, עיקריות לריבונו של עולם. הזן והמפרנס, אל תגידו לי תודה רבה, אלא תגידו לריבונו של עולם. למה אברהם אבינו בחר דווקא בברכת המזון? זה לא שיעור על אברהם. אבל נסביר מהר את העיקרון, כי פרשת שבוע, ככה נעצה ידי חובת פרשת שבוע. להאמין בשם, זה עלול להיות הצהרתי. אבל אחרי שאתה חש ומרגיש בטובה, כי אתה אכלת, אחרי שחווית את הטוב האלוקי, אז האדם לא מתקשה מלהגיד תודה רבה. לכן ברכת המזון נבחר על ידי אברהם אבינו כשיטה חינוכית כדי לקרב את האנושים, את האנושות לאלוהים, כי הם חוו על בשרם את הטוב האלוקי. אבל מה זה קשור לנושא שלנו? אז עכשיו אנחנו מסבירים. ברכת המזון זו ברכה מופלאה, כי דרכה אפשר להבין את הסדר של הגאולה. כי כידוע, בברכת המזון יש כמה שלבים, יש כמה ברכות. זו ברכה אחת גדולה שהיא מורכבת מברכות קטנות. וחז"ל מסבירים שהברכה הראשונה, משה רבנו תיקן, הזן והמפרנס, משה רבנו תיקן. על המן. זאת אומרת, שעם ישראל היה במדבר, אז הוא תיקן להם ברכת המזון. ולמה היה חשוב למשה רבינו לתקן את הברכה הזו? כי הכרת הטוב זה היסוד של כל התיקון המוסרי. אם יש הכרת הטוב, אפשר לטפס במדרגות רוחניות. אין הכרת הטוב, הכל חסר. אז הכרת הטוב, קיבלת אוכל מריבונו של עולם, אתה אוכל מים, אז תודה רבה, תודה רבה. במיוחד שאמן היא מותמת לרצונות של כל אדם ואדם. אז זה לא סתם אוכל, אלא זה אוכל טעים.
מה שאתה אוהב.
מה שאתה רוצה. הברכה השנייה, יהושע תיקן, כנגד הכניסה לארץ. כי כידוע, אנחנו לא אמורים להישאר כל הזמן בכולל במדבר. אנחנו אמורים להיכנס לארץ ישראל. ואז הברכה על הארץ, יהושע. שלב מתקדם יותר בתולדות עם ישראל, ירושלים. ירושלים, דוד המלך תיקן, בונה ירושלים. אז אנחנו שמים לב שברכת המזון הוא בעצם מתאר את התהליך של הכניסה לארץ, וכל דור מוסיף על הדור הקודם. יהושע, זאת התקופה הראשונה, דוד המלך, ירושלים, שלמה, בית מקדשנו. מכאן אנחנו מבינים שבגאולה שלנו אנחנו צועדים שוב את אותו מסלול. ייבוש ביצות וכיבוש הארץ עד כדי הקמתה של מדינת ישראל, זה הברכה הראשונה. מלחמת הימים, דוד המלך, ירושלים. השלב השלישי, בקרוב, בקרוב. החבדיקים אומרים, ממש, ממש. בקרוב, ממש. בית מקדשנו. אז אנחנו מבינים שברכת המזון הוא בעצם בונה לפנינו את שלבי הגאולה. אפשר להסביר אותו דבר בשפה אחרת. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. כלומר, הכניסה לארץ מולידה שלושה אתגרים. הראשון, מלך, מלכות. ואנחנו מיד מסבירים מה זה מלך ומלכות. זה היכולת להתאגד מסביב להנהגה אחת מקובלת. מלך ומלכות זה היכולת להתאגד מסביב למנהיג אחד שהוא מקובל על כל הציבור.
הכניסה לארץ זה מצווה של שלוש.
וכניסה לארץ זה בעצם אמצעי שמאפשר להגיע לשלב של המלכות. אז יש כניסה לארץ, ואחר כך יש כיבוש הארץ, ואחר כך יש התיישבות בארץ, והשכלול, מלכות. אפשר להגיד שזה מה שהיה בתנ"ך. יהושע שופטים, ואפשר להגיד שזה אותו דבר היום. כניסה לארץ, כיבוש הארץ, התיישבות בארץ, ואחר כך הגיבוש הלאומי. כלומר, השלבים הראשונים זה התמודדות עם אויבים שמבחוץ, זה נקרא כיבוש הארץ. השלבים היותר מתקדמים זה גיבוש העם ביחס לעצמו, והוא יוצר את השלטון שלו. והשלב הראשון זה מלכות. לכן, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. תודה רבה. והשלב הראשון זה מלכות. כדאי לשים לב שמלכות היא אמצעי. היא גם מטרה, אבל היא גם אמצעי. זאת אומרת, על הצד שישראל מצליחים לגבש חברה ומצליחים לבחור מנהיג מקובל על כל הציבור, הם לא סיימו את תפקידם. לא. המלכות זה שלב בתהליך הגאולה. מה השלב הבא? היכולת להתמודד עם הרוע העולמי. כל עוד ועם ישראל לא מגובש מבפנים, אז יהיה אפשר לבקש ממנו או לדרוש ממנו שהוא יעסוק בזה. הם מפולגים מבפנים, אז הם לא יכולים להתאחד כדי להילחם נגד הרוע העולמי. אבל אחרי שיש להם מלך ומלכות, אז הם יכולים והם צריכים והם מתבקשים להתמודד מול הרוע העולמי. איך אומרים רוע עולמי? יש אומרים דאש, בלשון של התורה זה נקרא עמלק. עמלק זה הרוע העולמי. שמתם לב בוודאי שבתקופה של המלך שאול זה היה אבן בוחן. שם הוא נכשל. ברור. כי הוא לא הרג את המלך.
אבל שמואל הנביא כועס שמבקשים מלך.
ההערה שלך היא מדהימה, אותך כדקה. טוב שדיברת בשקט. שאני צריך לשים את זה כדי שאני אשים לב לזמן. אז אני מבקש להסביר שבישראל המלכות היא גם מטרה, אבל היא לא סוף פסוק. אחרי שעם ישראל מסוגל עם מלכות בארץ ישראל, אז הוא צריך להתמודד מול המלך. כי המלכות היא לא רק מלכות פרטית, לאומית, ישראלית, אלא מלכות ישראל היא נציגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן זה התפקיד של המלך לדאוג שלא יהיה המלך בעולם. קושיה. אבל הרי אולי זה אכזריות, ואולי זה גזענות. הרב קוק בכתבים שעדיין לא התפרסמו מסביר את זה על עמי כנען. אבל כשאתה מבין את העיקרון של עמי כנען, אז אתה יכול להבין את העיקרון על המלאק. אז הרב קוק שואל, מה זה צריך להיות? ממתי שמענו שעם ישראל שנכנס לארץ ישראל צריך לחסל את כל עמי כנען ולא להשאיר? מה זה חלילה חלילה הרייש השלישי? מה זה הדבר הזה? בשם אלוהים? איזה מין דבר זה? מתרץ הרב קוק. הדאגה של ישראל היא דאגה עולמית. אם אתה אוהב באמת את האנושות, אתה צריך להיות נכון להילחם נגד עמי כנען.
נגד הרוע בכלל.
כי עמי כנען הם הרוע העולמי. ולכן ישראל הוא לא רק עסוק בעצמו ודואג רק לעצמו. ולכן אם ישראל מתרשל בכיבוש הארץ, אז הוא מועל ביהודו, תפקידו ושליחותו. ומוסיף הרב קוק, אם אתה משאיר זרע של רוע בעולם, אז אל תתפלא שאחר כך העולם ייראה כמו שהוא נראה. תיקח אחריות על גורל העולם. דקה מחילה. אפשר להביא שתי דוגמאות שמוכיחות את דברי הרב קוק. פעם בעבר הלא רחוק היה אדם מרושע מאוד מאוד. ב-1933 האדם המרושע הזה תכנן מזימה: אני אכבוש צ'כוסלובקיה ואני אפרון את הדאגה, את התגובה של העולם. היעני משכיל מתוחבט. אם העולם יצא נגדי למלחמה, אני מוכן. אבל על הצד שהעולם לא יצא למלחמה, קיבלתי אישור להמשיך במזימות הרעות שלי. קוראים לזה צ'מברליין. ומכיוון שאירופה הם פרדנים, שקרנים ורמאים, ואפשר להוסיף ארצות הברית, אז אף אחד ב-1933 העיז לצאת למלחמה. ואז בעצם הם אפשרו לו להמשיך במזימות הרעות שלו. אז יוצא שההיסטוריה מוכיחה את מה שהרב קוק הסביר בזמנו על עמי כנען. להשיב בחיים עמי כנען זה בעצם להטיל ספק על הקיום של כל האנושות. ומכיוון שההיסטוריה חוזרת על עצמה ואנשים לא לומדים היסטוריה, קוראים לזה דאש. אותו דבר, אותו דבר. עכשיו זה התור שלה. דקה שנייה, אני רק רוצה, אני צריך להשלים את החוליה. מה שהרב קוק אמר על המקנן, אותו דבר על המלאק. הרי הקשנו קושיה. אולי זה סתם אכזריות, אולי זה גזענות לחסל את כל המלאק. לא, זה פיקוח נפש של האנושות. אז אם אתה אוהב את האנושות, אתה צריך להיות מוכן למסור את נפשך עבור האנושות. ואיך אתה מוסר את נפשך עבור האנושות? שאתה יוצא למלחמה נגד המלאק. הנה, השלמתי את החוליה, עכשיו זה התוך שלה. ואחר כך זה התוך שלה.
רק לא מסתדרת להשוואה בין המקנן והמלאק. למקנן אתה אפשרות ללכת בדרגישי למשל...
מצוין. בסדר, אבל זה אותו עיקרון. זה אותו עיקרון.
אפשר לחזור על שאלות?
אני לא שמעתי את השאלה. הבנתי. אני אנסה לזכור. אם אני לא זוכר, אז תזכירי. אמרה הגברת, אבל לכאורה המקנן יש להם אפשרות לברוח. מה שלא קיים אצל המלאק. אותו. האמת היא שהרמב״ם פוסק להלכה שאם המלאק יחיד רוצה להתגייר, אפשר לקבל אותו. לא ממלכה, אבל יחיד. הוכחה, בני בניו של המן למדו תורה בבני מרק. למה בבני מרק? זה בפורים שאנחנו מבוסמים. למה זה היה דווקא בבני מרק? אבל זה לא עכשיו. כן, גברת. אני לא מכיר אותך באופן אישי, אבל אני מציע לך לחזור לגננת.
אני לא עברתי גננת.
הגננת שלך היא לא השלימה לך. מה עשו עמי כנען? כן, הבנתי. את רוצה המחשה מעשית, סבבה. סדום ועמורה. סדום ועמורה זה עמי כנען. להשאיר בחיים סדום ועמורה זה פיקוח נפש של האנושות. איך אומרים סדום ועמורה היום? לס וגס, לס וגס. לא, זה אותו דבר. למה את אומרת להבדיל? זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. יש לך מושג כמה כסף מסתובב בלילה אחת בלס וגס? יש לך מושג כמה משפחות מתמוטטות מההתמכרויות לאימורים? יש לך מושג כמה זנות ותעשיית זנות וסמים יש בלס וגס? תעשי מחקר ותחזרי. את תראי שזה בדיוק סדום ועמורה. אותו דבר בדיוק. לא אמרתי שצריך להשמיד, אבל האנושות צריכה להגיע לתובנה שהיא מסכנת את הקיום שלה כשהיא משאירה את זה. לא אמרתי שזה חייב לעשות בדרך אלימה. אתם רוצות דוגמה נוספת, אבל אני אביא לך דוגמה נוספת. משטר כמו איראן הוא מסוכן לעולם או לאיראנים? תשובה גם וגם. אז מה קורה באיסטדיונים באיראן? מכיוון שהמשטר הוא טוטליטרי, אז האנשים נחנקים מבפנים. אז האנשים שנכנסים מבפנים מחפשים דרכי מילוט. אחד מהם זה סמים. וכיוון שהמשטר לא יודע להתמודד מול הסמים, אז הוא מביא מרצים מכל העולם שמלמדים את האיראנים 12 צעדים, שיטה נגד התמכרויות.
12 מה?
12 צעדים. כי המשטר התייאש מהממדים של מגפת הסמים. וכמובן המשטר לא מבין את הקשר בין הרודנות והסמים. הוא לא רואה, הוא לא מבין. אז אם את חושבת שאיראן הם רק איום על כל העולם, חשוב לי להגיד שהם איום גם לא פחות על האיראנים, על עצמם. וזה לא כזה נעים להיות אזרח באיראן. אני לא יודע. אבל לעת עתה אנחנו מסבירים הגדרה כוללת הרוע העולמי. אנחנו לא מסוגלים להגיד איזה עם, סנחריב בלבל את האומות. אבל את התופעות של הרוע העולמי, זה אנחנו רואים. הערבים הם מאוד חכמים. הישראלים הם גאוותנים טיפשים. אז הם חושבים שהערבים הם טיפשים. לא, ערב בכלל לא טיפשים. איך אפשר לחסל את מדינת ישראל? כן, אפשר. שתי שיטות. שיטה אחת, מלחמה. שיטה שנייה, סמים. מבפנים. לבנון, סוריה לבנון, משכינים סמים. מפרקים את החברה מבפנים. כל הסמים, רוב הסמים שיש בארץ ישראל, הם באים מהחוץ. זה יבוא. יש פה ושם משתלות, אבל זה ממדים קטנים מאוד. רוב הסמים הם באים מבחוץ. והחלק הערבי שדואג להזרים סמים בארץ ישראל, מבפנים, מבפנים. גמרנו שאלה ראשונה, שאלה בית. רצית עוד שאלה? שאלת, סבבה, מעולה. אבל אני מבקש להסביר שחיסול עמלק זה שלב שני, אבל זה לא שלב האחרון. השלב האחרון הוא בבניית בית המקדש. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. מלך, עמלק, בית מקדש, השראת שכינה. אני מבקש סליחה, כי זה לא כזה נעים. אבל זה משל. למה בית מקדש הוא חייב אחרי עמלק? אז אני מבקש משל. העולם עם עמלק זה כמו בית הכיסא. אז יש סירחון נורא. שם השם לא יכול לשכון במקום איפה שיש סירחון. אז צריך קודם כל לתאר, לדאוג שלא יהיה סירחון, או ליתר דיוק, אפשר להגיד, קודם כל, סור מרע, ואחר כך עשה טוב. לכן, זה לא הנושא, לא לתפוס אותי. ברור שהיום צריך לעשות תודעת מקדש, אבל היום לא צריך לבנות את המקדש, כי יש הרבה שלבים קודם.
נכון, נכון.
זו טעות בהבנת יהודו של המקדש. כדאי גם לשים לב שהמקדש הוא לא בשבילי, והמקדש הוא אפילו לא בשביל היהודים. המקדש הוא בשביל כל האנושות. לא, ברור, הוא בא אחרי עמלק, זה תיאור של כל העולם. אז ברור שאנחנו עסוקים במגמה עולמית, כלל עולמית. אז כמו שעמלק זה משימה כלל עולמית, אז אותו דבר בדיוק בית מקדש. בית מקדש זה לא בדיוק בשביל, רק בשביל היהודים. אותו דבר בשפה אחרת. זה בשביל בנות של התיכון, ככה יוצאים ידי חובה תוכנית תורה, כי אמרו לי שאני צריך מדי פעם להשחיל. אז יצאתי ידי חובה תוכנית תורה. הסדר של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. נכון, זה כל ילד בן 5 יודע, אברהם, יצחק ויעקב. אבל המימוש הוא בדיוק בסדר ההפוך. יעקב, בית יעקב, זה לאומיות ישראלית. אברהם זה לאומיות קוסמופוליטית. אז בסדר של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, במימוש של המגמה, הסדר הוא בדיוק הפוך. מתחילים יעקב ומסיימים עם אברהם. לאומיות קוסמופוליטית.
מה עם יצחק?
אוניברסלית. הוא המתווך, המגשר. יפה.
אני חשבתי שיעקב המגשר בין אברהם ויצחק.
לא, לא, לא.
הוא ממזג
בין בדיוק. עכשיו, קיבלתם דפים?
כן.
מעולה. אז גמרנו את המבוא. יפה. אז עכשיו הציבור מתבקש לקחת את הדפים. הכותרת מי של השיעור? מלך ומלכות. אז בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד את הפסוקים של התורה שעסוקים במלך ובמלכות. אנחנו נמצאים את לא קיבלת? יש כמה שלא קיבלו? מי לא קיבל? תודה רבה על הדאגה, אני מודה לך. אנחנו נמצאים בספר בחומש דברים, ובחומש דברים יש פרשת שופטים, ושם לראשונה בחומש בכל התורה כולה אנחנו עסוקים במצוות מלך. אז קודם כל הרקע הוא מאוד ברור, כי חומש דברים זה ההכנות לקראת הכניסה לארץ, לכן זה לא היה שייך לדבר על המצווה הזו מקודם. אבל בשביל הדור שעומד להיכנס לארץ ישראל זה בדיוק מתאים. לכן זה לא מדויק להגיד שחומש דברים הוא נקרא משנה תורה במובן שהוא רק חוזר על כל מה שנאמר מקודם, כי בחומש דברים יש מצוות מיוחדות, למשל כמו מלך ומלכות, שלא נמצאות כתובות בחומשים אחרים. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואחר כך ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. הפסוקים האלה נראים קלים, אבל הם דורשים הרבה העמקה. קודם כל, שלב ראשון בפסוקים, הבקשה למלכות היא לא מיד, אלא כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה, ואז אתה מבקש מלך. אז זה בדיוק מתאים. זה מתאים בסדר של התורה, וזה גם מתאים בתולדות עם ישראל. כלומר, כל עוד עם ישראל הוא לא מספיק מגובש בעצמו, בתוך עצמו, אז הוא לא פנוי כדי לבקש מלך. נקודה נוספת.
ישבת בה, זה כאילו התיישבת כבר, הדברים מסודרים.
יפה מאוד, בדיוק ככה.
ישוב הדעת.
בדיוק ככה, ואז עכשיו אתה פנוי בשביל השלב החדש. כן, כן, את צודקת, זה מה שאני אגיד. עכשיו נקודה חדשה. יכול להיות שאמרתי את זה, לפעמים אני קצת סנילי, אבל זה חשוב, אז אני חוזר. במאה ה-18 ובמאה ה-19 עם ישראל עובר טלטלה מאוד גדולה. זה נקרא תנועת ההשכלה, וכל החבר'ה נמשכים אחרי החוץ, והבית מדרש מתרוקן, והישיבות הופכות להיות פחות ופחות משמעותיות, והחבר'ה הופכים להיות דתלשים, דתלפים, חילונים, ובסוף מתבוללים. ואז באותה תקופה הקדוש ברוך הוא זימן גדולי ישראל שכתבו פירוש על התורה, ובפירושים שלהם על התורה הם מתמודדים עם כל הטענות של עולם ההשכלה, בלי להזכיר אותם. מה שנוגע לשיעור שלנו היום, הרב שמשון רפאל הירש. והפירוש של הרב שמשון רפאל הירש הוא פירוש מופלא ביותר. הערה ראשונה, הוא מדבר עברית. כי כדאי לזכור שלא כל היהודים מבינים עברית. אבל המשכילים לומדים עברית. אז הוא כותב פירוש בעברית. ועברית לא רק תנכית, אלא עברית מתחדשת. למשל, לאומיות. לאומיות זה מושג שלא נמצא בתנך. אבל בעברית המדוברת אצל המשכילים, במיוחד במאה ה-18 ומאה ה-19, כשאצל אומות העולם הסוגיה של הלאומיות היא הולכת מאוד ותופסת את הכותרות, אז ברור שאצל הרב הירש יש גם לאומיות. וחוץ מזה, הרב הירש בפירוש שלו על התורה, הוא נותן לנו היום כלים כדי להבין יותר טוב את המציאות שאנחנו חווים בארץ ישראל
היום.
ולכן חשוב מאוד. הזכרתי ארבע, אז אני משלים את התמונה. הרב הירש, המלבים, הנציב, מוולוז'ין, והמשך חוכמה. מאיר שמחה מדווינסק. המלבים והרב הירש הם יותר נגישים. הנציב הוא יותר קשה, והמשך חוכמה הוא מאוד קשה. מזל שפעם הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, הוא עושה לנו מלא. אז הוא שלח לנו את הרב יהודה קופרמן, הזדמנות טובה כדי להגיד מנוחתו עדן. ואז הוא כתב ביאור על המשך חוכמה כדי להנגיש אותו לציבור. כי מי היה לומד משך חוכמה? ומי לומד משך חוכמה בכלל? ומי לומד משך חוכמה בלי ההערות ש... יפי. עכשיו אנחנו מתחילים, בבקשה. אז יש לנו העמודה האמצעית, אני לא קורא את הכל, בסדר? אנחנו מתחילים איפה שכתוב אף על פי כן. הפסקה האמצעית. אני מתנצל על איכות הצילום, אמרתי להם את זה שבוע שעבר, אמרתי את זה היום בצורה קצת יותר ברורה. הנושא בטיפול. אני לא יכול לקחת אחריות על מה שמי. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אחרי השלמת כיבוש הארץ, התחלתי לקרוא בפנים כדי, אחרי השלמת כיבוש הארץ, כאשר תשב לבטר בארצך, תחוש בצורך למנות עליך מלך. וסיפוק הצורך הזה איננו רק מותר, אלא על פי הלכה ומצווה. כלומר, כאן קובע באופן מאוד ברור הרב הירש שיש אכן מצווה למנות מלך. ולכן כתוב שום תשים עליך מלך. במובן הזה הוא הולך בעקבות של הרמב״ם. זה לא חידוש של הרב הירש, אלא זה חידוש של הרמב״ם. הבחנה נוספת, זה מה שאנחנו הסברנו, שהיכולת, לא היכולת, הפניות לבקש מלך, זה רק אחרי שעם ישראל עבר הרבה שלבים, כמו שאת אמרת בצדק רב, הוא כבש, הוא התיישב, הוא נרגע מהמשימה של הכיבוש, אז עכשיו הוא פנוי כדי לשאול, מה יהיה החוקה של מדינת ישראל? כי חוקה זה מלכות. אז למה עד היום הזה אין לנו חוקה? מלא תשובות. אחת מהן, מה אתה רוצה? אנחנו כל הזמן במצב מלחמתי. אז כשאנחנו נמצאים במצב מלחמתי, אנחנו לא באמת פנויים כדי לעסוק בזה. לא אמרתי שזאת הסיבה היחידה. בסדר? יפה. עכשיו אנחנו ממשיכים. מכאן שמצוות סום תשים עליך מלך תלויה ועומדת עד שיתעורר הצורך הזה, שכן רק אם יחושו בצורך הזה יעריכו כהלכה את מוסד המלך ולא יראו בו כיפוח עצמאות שנכפה עליהם בעל כוחה. וואי וואי וואי, עכשיו ברור שאי אפשר לנתק את הרב איש והתקופה שלו, ואי אפשר לנתק מושג המלוכה מכל מה שיש אצל אומות העולם אצל המלכים. כי איך אומרים רודן בימי הביניים? מלך, מלך. וברור שכל המלכים ללא יוצא מן הכלל הם קודם כל דאגו לעצמם ואחר כך אולי לאזרחים. מי סופר את האזרחים בימי הביניים? לכן אומר הרב הירש שהעם מגיע לאפשלה שהוא מוכן לקבל על עצמו את העול של המלך או של המלכות, כי הוא מבין שהרווח הוא יותר גדול מההפסד. התלבטתי להביא לכם את זה, אבל מכיוון שזה ארוך וקצת מסורבל, אז העדפתי להגיד את זה בעל פה. על המילים האלה, ואמרת, אשימה עליי מלך, הנציב שואל שאלה. אם זאת מצווה, אז אתה חייב לשים מלך. אז מה פתאום שאתה מתחשב בעובדה שהעם מבקש? זה מצווה, אז חייבים. מה זאת אומרת? ואמרת אשים עליי מלך. ואז מתרץ הנציב שמלך זה לא מצווה רגילה, כי מלך יש לו סמכויות מאודות. למשל, הוא יכול להוציא את העם למלחמה, ואם האזרח מקבל צו 8 הוא לא יכול לסרב, כי מי שמסרב למלך המורד במלכות חייב מיתה. לכן מדייק הנציב, זה חייב לבוא מהעם. ואמרת, כלומר המלכות לא יכולה להופיע בישראל כל עוד והאזרחים לא מבקשים אותה. כלומר, מכאן הרב אלישע אבינר ועוד הרבה אחרים מוכיחים מהפירוש של הנציב את יסוד הדמוקרטיה במקרא. ממתי מתחשבים בעם? תשובה? במלכות. ואמרת, לא ניתן לכפות שלטון על הציבור, וחייבים להתחשב בדעתו של הציבור. ומי שנותן את הגיבוי ואת הסמכות למלך זה הציבור. ואם הציבור מקבל על עצמו את המרות של המנהיג, אז המנהיג יש לו תוקף. ואם המלך לא מקבל, אם העם לא מקבל, אז המנהיג אין לו סמכות. שאלתך היא מדהימה. עיין התשובה המפורסמת של הרב קוק במשפט כהן. כי הרב קוק שואל שאלה מופלאה. טוב הרב קוק, ברור שהוא שואל שאלה מופלאה, מה חשבת? הוא אומר, למה חז"ל מתייחסים לחשמונאים כמלכות? הרי לכאורה זה לא בדיוק מלך, אבל הרמב״ם כשהוא מדבר על החשמונאים אז הוא כותב במפורש חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. השואל הרב קוק, אני רוצה להבין את הניסוח של דברי הרמב״ם. למה אדוני הרמב״ם מתייחס לחשמונאים כמלכות? מתרץ הרב קוק במשפט כהן, כי העם קיבל על עצמו. באמת בשלבים הראשונים מתתיהו לא היה מקובל על כל הציבור, אבל יש שלב שהוא הפך להיות מקובל על הציבור. מהרגע שהוא הפך להיות מקובל על כל הציבור, יש לו דין מלך. לא מלך בכל המובנים הרגילים, אלא במובן הזה שהוא יכול להוציא למלחמה את האזרח. מכאן התוקף של ראש הממשלה, כי הציבור החרדי הלא ציוני אומר, מה זה כנסה? והתשובה היא, העם החליט. ואז מקשים, מי אמר שצריך להתחשב בדעת העם? תשובה, רמב״ם, משפט כהן של הרב קוק, הרב יחש. כי במצוות מלך חייבים להתחשב בדעת העם. לכן הקדוש ברוך הוא, סוגריים, כי אין על הקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר אתה חייב לשים מלך. לא, זה בעקבות סום תשים. אבל הפסוק סום תשים הוא בעקבות הבקשה של העם. ואמרת, כלומר מבקש הרב הירש ומבקש הנציב ומבקש הרב קוק לדייק בלשון של התורה, שאם העם לא מבקש מלך אז אין לו תוקף. בוודאי, ולכן זה ההוכחה הנוספת שרציתי להביא.
אין מלך בלא עם.
אין מלך בלא עם, וזה ההוכחה, תודה רבה גברתי, שהמלך הראשון בהיסטוריה, כלומר שאול, מי ביקש אותו? העם. נו, זה בדיוק מה שכתוב פה. זאת אומרת, כל עוד והעם לא בשל כדי לקבל על עצמו את מרותו ואת סמכותו של המלך, אז המלכות לא יכולה להופיע. מה שנותן את התוקף למלך זאת העובדה. קושה על כל מה שאמרתי, אבל אחר כך אני אתרץ. ואם יבוא, זה מקרה דמיוני שלא היה במדינת היהודים, ואם יבוא ראש ממשלה שנבחר על ידי הציבור לפי תוכנית מסוימת, ולפתע פתאום הוא ישנה, כי מה שרואים משם לא רואים מכאן, האם הוא יכול בשם הדמוקרטיה לשנות? שקרן רמאי! כי מי נותן לך את הגיבוי, את האמון? העם! לא, אבל המנהיג הוא חייב להוביל מהלכים לא בניגוד לדעתו של העם. ואני מוסיף, ואם התוכניות שלו הם מנוגדים אל התורה, מסופר אותך! זה מקרה דמיוני. זה כדי להבין למה הקדוש ברוך הוא הקדים תחופה למכה ואמר ואמרת. כלומר, השלטון הוא לא מתחיל מהנבחרים, אלא הוא מתחיל מהאומה. מהבוחרים. ולכן באמת על פי זה מנהיג ציבורי שמשער שהוא איבד את האמון של העם, הוא צריך ללכת הביתה. האמת היא שזה אותו דבר בשביל רבנים וגם פרנס. לא ממנים פרנס אלא אם כן נמלכים בציבור. אז אם אתה רב של קהילה ואתה ער שאתה כבר לא מקובל על רוב הקהילה, אז אתה לא יכול להמשיך בתפקיד. כי אין לך אמון. אין לך אמון, אין לך סייעתא דשמיא בתפקיד. כי הסייעתא דשמיא בתפקיד היא נגזרת מהאמון שהציבור נותן לך. אז אתה יכול להיחז בכיסא, אבל לא יהיה לך סייעתא דשמיא. ובמוקדם או במאוחר הקדוש ברוך הוא כבר יגלגל שאתה תצא. האמת היא שהיית צריך לצאת לבד ולהבין את זה לבד. אם אתה לא מבין את זה לבד, הקדוש ברוך הוא כבר ידע. לכן ההתנתקות היא הוכחה לדבריי. לא נשאר אף אחד מכל מי שאחז בהנהגה אחרי 10 שנים. השם ישמור ויציל וירחם על עמו ישראל. אבל עובדתית זה מה שקורה. הקדוש ברוך הוא גלגל שלא נשאר אף אחד, כי הוא חשב שזה שלו. אני מנהל את העולם, אני מלך. לא, אתה שליח של הציבור. אם ציבור נותן בך אמון, אתה יכול לשמש. הציבור לא נותן לך אמון, לא יכול לשמש ואסור לשמש. לא הבנתי את השאלה.
הצבא,
הצבא הם הגוף המבצע.
כן,
לא, חס וחלילה.
כן, החיים.
עכשיו לא נעשה שיעור התנתקות. התכנסות. זה פעימה. מרבסת מילים של היהודים בדור של גאולה. עכשיו, רק שרציתי להגיד, עוד הוכחה למה שאמרתי, שמה שנותן כוח למלך זה האמון בעם. דוד המלך הוא הוכחה לדברים. למה? כי דוד המלך ידע ממקור מוסמך שהוא עתיד להיות המלך הבא בתור. מי גילה לו? שמואל. אז למה דוד לא תפס מיד את הנהגת השלטון? תשובה ראשונה, כי שאול. תשובה בית יותר ארוכה. אבל כששאול לא באמת מתפקד כמלך, אז למה דוד לא יוזם לתפוס את השלטון? כי הוא שיער שהוא לא מקובל על כל העם. לכן הוא הלך לחברון ונשאר שם 7 שנים עד שהוא משתכנע שהוא באמת מקובל על כל הציבור, ואז הוא חוזר וידו לעליונה. אבל אם אתה יודע שאתה עתיד להיות המלך, אז מה אתה מחכה? תשובה, כדי להיות מלך יש 2 תנאים. הנביא, הקדוש ברוך הוא, העם. ואתה צריך את 2 התנאים. אז היה לך שמואל, מעולה, 50%. אבל אין לך עדיין האומה. אז כל עוד שהאומה לא רוצה לקבל את סמכותך ואת מרותך, אתה לא יכול ולא צריך להידחף. לכן דוד חיכה, ואז הוא הגיע. כלומר, התנהלותו של דוד היא הלכה לדורות. איך מלך צריך להתנהל ביחסים שלו ביחס לעם. כי מה שנותן לו את התוקף לשלוט, זה העם. בגלל ששאלת אותי על הצבא, אז אני כן אגיד לך משהו על הצבא. הצבא זה אותו דבר. כי בכל העולם המערבי, ממזמן, הם כולם שכירי חרב, והמקום, כלומר, מקצוע, מקבלים כסף ומקצוע, והמקום היחיד שחייבים לדאוג שזה לא יהיה מקצוע, זה מדינת ישראל. כי מה שנותן את התוקף של צה"ל זה העם, צבא העם. ולכן באמת אסור לערב את הצבא בשאלות פוליטיות. ולכן בגלל ששאלת אותי, זה היה תפקיד המשטרה, אם כבר, ולא הצבא. כי על ידי זה שאתה מערב את הצבא, אתה מפורר את האמון של העם בצבא. אמרו, אבל המשטרה לא מסוגלת. בעיה שלך, שבור את הראש. אל תשתמש בצבא בשביל מטרות פוליטיות. הצבא הוא מעל, אבל הצבא חייב להישאר בקונסנזוס. וכל מי שמשרת בצבא, הוא צריך לחיות בתור תודעה שהוא שליח של האומה. לא נכון, למה את מדברת ומוציאה לעז? אני מכיר מלא חיילים וגם מלא קסינים שזה מה שמניע אותם מבוקר עד ערב במשך שנים על גבי שנים. מה שאת אומרת שהפוליטיקה מתערבת בדרגים הבכירים, בסדר, לא, הגאולה עדיין לא שלמה, אבל אני מבקש, נא לא לכלך על צה"ל, חלילה חלילה, צריך זהירות בלשון. נכון שיש הרבה חושר, אבל יש גם הרבה אור. הלאה, ערבי. תחושת הצורך הזה, שורה שביעית, תחושת הצורך הזה יכולה להתעורר רק מסיבה אחת. הם ירצו להבטיח את העניין היחיד שהוא תנאי לשמירת השם וברכתו. הם יבקשו להביא לידי כך שישראל יהיה ישראל הנאמן לתורת השם. לפיכך, אין ספק שהתוספת ככל הגויים אשר סביבותיי יכולה להתפרש רק כך. שימו לב, ההצלחה הלאומית העליונה של כל הגויים מתבטאת בפיתוח עוצמה גדולה כלפי חוץ. לצורך זה הם מאחדים את כל כוחותיהם הלאומיים, ואיחוד זה יושג רק על ידי השתעבדות לראש אחד, שכל הכוחות הלאומיים נמצרו לפקודתו. גם אתה תחוש בצורך דומה, אלא שההצלחה הלאומית העליונה שלך מתבטאת בקיום מלא של תורת השם כפרי פנים, ולצורך זה תבקש לכונן אחדות לאומית על ידי השתעבדות לראש אחד. הראש הזה שתשים עליך יהיה הראשון לשומרי התורה בישראל, ובאצילות המוסרית של נאמנותו לתורה יעבור לפני עמו כמופת. רוח הייעוד הזה תמלא את ליבו, ולרוח זו יבקש לרכוש כל רוח ונפש בהכרה וברעיון, במילה ובמעש. ובכוח דברו, דוגמתו וכבודו, יתייצב כנגד כל המתנכרים לרוח זו. ואתה תמסור את כל כוחותיך לפקודתו, כדי שילחם ויגן על יהודך הלאומי כלפי פנים. וואי וואי וואי, מופלא ביותר. השאלה היא שאלה פרשנית. איך להבין את המילים ככל הגויים אשר סביבותיי? אומר הרב הירש, לא חייבים להבין את זה באופן שלילי. כי המלך יש לו תמיד שתי מטלות: התמודדות מול החוץ, התמודדות מול הפנים. אצל אומות העולם ההתמודדות העיקרית היא ההתמודדות מול החוץ, ואתה צודק וזה ראוי וזה טוב. אבל בישראל המלך צריך לזכור שהתפקיד הראשוני והעיקרי שלו זה לדאוג לאזרחים שלו. לכן ככל הגויים אשר סביבותיי זה מצב טוב, אבל שעלול להיות מסוכן,
שצריך לפרש אותו,
וצריך לפרש אותו באופן נכון, אבל הוא לא פסול במהותו. עכשיו אני אגיד לכם אותו דבר בשפה אחרת. שאלתם אותי מה עם הדפים של שבוע שעבר, אין צורך להוציא אותם, למרות שאמרתי לכם לשמור, אבל עכשיו אני אשלים לכם את מה שכתוב בדפים של טוביאנו משבוע שעבר. כל אדם מישראל צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. עיין פרשת וילך. זה אחת מהמצוות האחרונות של התורה. היום, איך אני מקיים את המצווה הזו? ספרי קודש. לא אמרתי טפט, שפותרים אותה פעם בשנה, אחינו אשכנזים, כי יש אולי פירורי לחם. לא, אלא שפותחים אותה, שלומדים אותה. אז הפוסקים כבר אמרו שאפשר לקיים את המצווה הזאת דרך רכישת ספרי תורה. אבל כדאי לשים לב שהמלך יש לו מצווה נוספת, לכתוב ספר תורה מיוחד בשבילו. ובדפים שהבאתי לכם שבוע שעבר, המלך יושב על כס המלוכה והוא הוגה בתורה כולה. כשהוא מתפנה מהניהול של המדינה, הוא חוזר להגות בתורה כולה. ברור, ברור, ברור. אז נשאלת השאלה, למה המלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה מיוחד? כן, גברתי?
אני חושבת שהוא צריך להפיג, קודם כל מי לעצמו חייב להיות אדם ירא שמיים.
יפה מאוד.
והקדוש ברוך הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם הזה.
יפה.
ברגע שהוא הוגה בספר תורה כל הזמן, אז הוא יודע שהוא מנהיג את העם לפי דרך התורה.
יפה. אמרה הגברת, אני חוזר בכל.
קוראים לי נסיה.
גברת נסיה, שהתשובה הראשונה למה המלך צריך להגות בתורה כולה, כי הוא מתבקש להיות ירא שמיים, והוא לא שונה מכל יהודי אחר,
נציג של העם,
והוא נציג של העם. ודאי שהפירוש הזה הוא ודאי נכון, כי המלך הוא לא מעל החוק, ולא בגלל שהוא מלך הוא פטור מלקיים תורה ומצוות. לפעמים אנחנו שוכחים את הדבר הזה, אז אני מודה לך גברתי שאת אמרת. אבל אנחנו רוצים עכשיו להביא פירוש נוסף יותר עמוק. אני פותח סוגריים, בהתחלה יכול להיות שלא תראו את הקשר, אני אשתדל להראות את הקשר. בכתבים של הרב קוק יש מושג שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, הוא נקרא תורת ארץ ישראל. האמת היא שזה לא המצאה של הרב קוק, זה כבר נמצא בחז"ל, אבל חז"ל לא פירשו והרב קוק הסביר. אז אם אתה אומר תורת ארץ ישראל, התכוונת להגיד שיש גם תורת חוץ לארץ, יש תורת ארץ ישראל לעומת תורת חוץ לארץ. אזהרה, אזהרה חמורה, שלא תגידו שאני לא אמרתי. תורת חוץ לארץ היא הכרחית. הכרחית. אסור לבטל עליה. כל יהודי צריך להיות מחובר לתורת חוץ לארץ. אבל על גבי תורת חוץ לארץ צריך לבנות תורת ארץ ישראל. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה פשר ההבחנה? אז עכשיו אנחנו מסבירים. תורת חוץ לארץ היא דואגת לפרט, ליחיד. כשרות לפרט, שבת לפרט, טהרת המשפחה לפרט. כל יהודי חייב לבנות את תורת חוץ לארץ. גם המלך צריך לדאוג באופן אישי להיות שייך לתורת חוץ לארץ. זה מה שגברת נסי אמרה. אבל על גבי תורת חוץ לארץ יש תורת ארץ ישראל. כלומר, התורה שהיא מדריכה את הכלל, התורה שהיא עסוקה בבניין הכלל, מתוך הסתכלות ממלכתית, לאומית, ציבורית. אז עכשיו אנחנו מסבירים, למה המלך צריך להגות בתורה כל זמן פנוי? כי המלך יש לו שתי זהויות. יש לו זהות פרטית, ובזה הוא דומה לכל יהודי, ובזה הוא שייך לתורת חוץ לארץ. אבל המלך, לא שמעתי, דאגה לפרט, כי בחוץ לארץ מה נשאר? יש רק קהילות. מה יש בחוץ לארץ? יש רק פרט, 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 קהילה, קהילה, קהילה. אין תודעה לאומית. אבל המלך יש לו גם זהות לאומית, ציבורית. הוא חייב לחיות בתור תודעה כללית. ולכן הוא צריך להגות בתורה מתוך מבט פרטי ומבט כללי. יבוא אדם וישאל, מה אכפת לנו? מה זה נוגע למלך? אז עכשיו זה מקרה דמיוני שלא היה. ואם היהודים יחזרו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, ויש להם אפשרות לקיים מצוות שמיטה, המלך הוא דואג לחקלאים, סוגריים, היתר מכירה או יבול נוחי? אז מלך שחי בתודעה לאומית, ציבורית, כללית, הוא ודאי יעדיף את הפתרון של היתר מכירה על יבול נוחי. עכשיו, אם הוא מלך חכם, אז הוא יגיד, אזרחים שרוצים יבול נוחי, אנחנו נדאג להם. אבל מערכות השלטון, הם קודם כל ידאגו לחקלאי, הישראלי. כי ההסתכלות בתורה, היא צריכה להיות קודם כל ולפני הכל, עם ישראל. לכן המלך צריך להגות בתורה כדי שיהיה לו סייעתא דשמיא מתוך התבוננות נכונה בתורה להדריך את האומה מתוך תודעה כללית. דוגמה ב', המלך הוא בוודאי גם אחראי על התיק של משרד הדתות. לא, ברור, ברור. משרד הדתות זה תחת ה... מה צריכה להיות קווי המדיניות של מחלקת הכשרות במלכות ישראל?
זה מה שביקש הרב קוק.
לדאוג לכשרות מהדרין של המהדרין של המהדרין של המהדרין של המהדרין של המהדרין, שהיא תהיה מאוד יקרה, וחלק גדול מן הציבור לא יראה עניין בזה, או כשרות שהיא תהיה כשרה כהלכתה בשביל רוב הציבור. ודאי שהמלך צריך לדאוג קודם כל ולפני הכל לכשרות של כל האומה. יש לו אחריות על כל האומה. אם יש קבוצות בתוך עם ישראל שרוצים להדר, אין התנגדות, ויכול להיות שלפעמים הנטל יהיה עליהם, אבל מבחינת כספי ציבור הדאגה היא צריכה להיות קודם כל ולפני הכל של כלל הציבור. על פי זה אפשר להבין את המצווה בתורה שהיא באה אחרי כתיבת ספר תורה. גם פרשת וילך, גם בדם של טוביאנו משבוע שעבר. עד 25 ל?
לא,
20
ל.
או 20 ל? 20 ל.
זה מה שעשה הרב קוק, את הרבנות הראשית.
מה המצווה שבא אחר כך? מצוות הקל. אז אנחנו שואלים על הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, מה התכוונת? למה המצוות הקל היא צריכה להיות כתובה אחרי המצווה לכל יהודי לכתוב ספר תורה? בדרך אגב, שמתם לב שמצוות הקל היא מסיימת תרי"ג מצוות, היא המצווה האחרונה של החומש, כן? אז אנחנו גם שואלים, למה אתה הקדוש ברוך הוא ראית לנכון לסיים את כל התורה כולה, כל המפעל הזה, על ידי מצוות הקל? תשובה, כי במצוות הקל כל האומה מתכנסת בירושלים במקדש. ואז עכשיו שאלה מכשילה, ובמצוות הקל מי קורא בתורה? הרבנים? הסנהדרין? הכהן הגדול? הנביא? לא, 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 לא. מי שקורא בתורה במצוות הקל זה המלך. כי אנחנו מעוניינים שהתורה היא תהיה ממלכתית, ציבורית, לאומית. ולכן המצווה לכתוב ספר תורה, תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל. מצוות הקל, תורת ארץ ישראל בשלמותה. לכן מצוות הקל היא הביטוי השלם של הופעת התורה בעם ישראל. כי התורה לא שייכת לרבנים, והתורה לא שייכת לדתיים. התורה שייכת לכל תחומי החיים. אני מבקש סליחה, כי אני מסיים את השיעור עם נים קצת שלילי, אז אחר כך אני אדאג לפצות. יש יום אחד בארץ ישראל שהוא מאוד חשוב בלוז הארץ ישראלי. קוראים לו יום הזיכרון. ובערב כל האומה נמצאת בכותל המערבי, כי זה המקום המתאים. אבל אני מבקש סליחה, יש אדם אחד שלא נמצא. וזה לא בסדר שהוא לא נמצא. ואם כבר אנחנו פותחים פצעים, האם יש יום אחר בשנה שיש טקס ממלכתי שהאיש הזה מגיע לכותל? והתשובה אין. מי האיש? ראש הממשלה. לא יעלה על הדעת שראש הממשלה לא נמצא בכותל בתפקיד ממלכתי ביום כל כך חשוב. זה כאילו אתה תגיד, במצוות הקל הסנהדרין יקרא בתורה, הרבנים יקראו בתורה, הכהן הגדול יקרא בתורה. לא בשביל זה יש מצוות הקל. מצוות הקל זה בשביל שהמלך יקרא בתורה. כלומר הוא נמצא בבית המקדש והוא ממסד תורה ממלכתית, ציבורית, לאומית. לא כשרות לפרט, לא תורה לפרט, אלא לרשות הרבים. עכשיו נסיים עם משהו חיובי. יש יום אחד בשנה שמדינת ישראל לובש באמת באמת את הפנים האמיתיות שלה. וביום הזה אין תקשורת, אין נדבג, אין משחה בכל העולם כולו על כל ממשיך כאילו יעני רגיל. והיום היחיד בשנה שמדינת ישראל מגלה את הזהות הממלכתית, הלאומית, הציבורית שלה, על הצד הכי יפה שאפשר, קוראים ליום הזה יום הכיפורים. אז זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, שהתורה צריכה להופיע בכל תחומי החיים, וזאת אחריות המלך. התקדמנו טיפה, סיימנו מבוא 2, שבוע הבא מבוא ג' אחרון. תודה רבה. אנחנו צריכים לדבר.